שלום רב לכם, אתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי דרך זום. והפעם נעסוק בסוגיית מעורבות הצבא בניהול משבר כגון משבר קורונה, שאנחנו עכשיו כבר נמצאים אולי לקראת שלבי הסיום שלו, אבל בכל מקרה הנושא של מעורבות הצבא עלה כמה וכמה פעמים מאז תחילת המשבר, עד כמה צריכה להיות לצבא מעורבות ישירה בניהול המשבר עצמו, בביצוע ההחלטות של הדרג המדיני, מה היתרונות, האם יש חסרונות, וכמובן, מה ההמלצות לגבי משברים עתידיים. על כל זאת ועוד, צוות משותף של המכון למחקרי ביטחון לאומי והמכון הישראלי לדמוקרטיה גיבש עמדה, לפיה הצבא, בעיקר באמצעות פיקוד העורף, צריך לסייע בכל יכולותיו המגוונות לאזרחים ולמדינה במאבק במגפת קורונה, כמערכת תומכת שאמורה לחזק ולהשלים את פעולות הגורמים האזרחיים. נציין שהמחקר הזה הוא פרי שיתוף פעולה בין שני ענפים של מחקר במכונים הללו, יחסי צבא-חברה וגם משילות ודמוקרטיה. על כך נשוחח עם שניים מהשותפים, דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית ויחסי צבא-חברה במכון, ופרופסור עמיחי כהן, המכון הישראלי לדמוקרטיה והקריה האקדמית אונו. שלום רב לשניכם.
שלום
לך.
אז ראשית אני רוצה לשאול אתכם, מדוע בכלל הצבא צריך להיות מלכתחילה חלק מהגורמים שמטפלים במשבר כגון משבר קורונה, שהוא כידוע משבר שמתהווה בתחום הבריאותי, רפואי, לא בתחומים הקלאסיים שבהם עוסק צבא?
אז אני אתחיל.
בבקשה, מאיר.
אוקיי, קודם כל אני רוצה להגיד שהמשבר הקורונה בתפיסתי שלי הוא לא רק משבר בריאותי, אלא הוא בעיקר משבר משולב, שכמובן מוזנק על ידי הנגיף, אבל מבחינת השלכותיו הוא ללא ספק משבר גם בריאותי, אבל גם כלכלי, גם חברתי וגם תודעתי. ובנתונים ישראלים הוא גם התלווה ונצמד למשבר הפוליטי המתמשך. ולכן יש כאן בהחלט משבר מאוד מאוד משמעותי, שצריכים לראות אותו בראייה רחבה שלו, והייתי מוסיף ואומר בראייה רחבה של הביטחון הלאומי במובנו הרחב. אז זה דבר ראשון, אז לכן זה החשוב כרקע. מעבר לכך אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא. צהל לא צריך לעסוק בתווך האזרחי, הוא לא מחויב לזה, חוץ מאשר כמובן במסגרת ערכיו כארגון שהוא מגדיר את עצמו, ולדעתי בצדק וטוב שכך, כצבא העם שפועל למען העם. ובתור שכזה הוא קשוב לצרכים של הציבור, כפי שהם מטווחים על ידי ההנהגה הפוליטית, והוא רוצה כמובן לסייע ולסייע ככל הניתן, ויש לו יכולות רבות, והוא רוצה להעמיד אותם לכלל הציבור במגמת סיוע. אנחנו נכנסנו לסוגיה הספציפית הזאת לא בגלל הדבר המובן מאליו הזה, שיש לנו צבא שהוא צבא העם, שהוא מסייע לעם. זה דבר שהוא, נקרא לזה דבר טבעי. השאלה שהשאלה אצלנו היא, בעיקר התעוררה במלוא חריפותה, הייתי אומר, כאשר התחילו לדבר בזמן שהמשבר היה בשיאו, והפחד היה רב, בגלל סיבות שונות שאנחנו מכירים את זה, אותם, התחילו אנשים לדבר על העברת האחריות לצה"ל בניהול המשבר הזה. גם בגלל האכזבה המסוימת, מוצדקת, לא מוצדקת מהמערכות האזרחיות, אבל גם בגלל איזושהי נטייה טבעית אצלנו, להסתכל על צה"ל ולחפש אותו כמושיע, כאשר אנחנו נמצאים במצב של אתגר חריף. דווקא הפנייה הזאת לצה"ל, לקחת על עצמו אחריות, היא זו שעוררה את חששותינו והביא אותנו למעשה לעסוק בשאלה הזאת, שהיא לכאורה טריוויאלית והתשובה חיובית אליה, אבל למעשה היא איננה טריוויאלית והתשובה אליה הרבה יותר מורכבת. אז זה היה הרקע לחיבור בינינו לבין החבורה של החוקרים המצוינים במכון הישראלי לדמוקרטיה, וזה היה הרקע לעבודה ולנייה הזו.
ברור. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עמיחי, לגבי היתרונות שצהל מביא לסיפור של ניהול משבר, דוגמת משבר קורונה, וגם בהיבטים המשפטיים של הנושא הזה. הרי זה לא רק עניין של אדמיניסטרציה, של ניהול, אלא גם סוגיה שיש לה משמעות משפטית על כל מה שנוגע למעורבות של הצבא בניהול עניין אזרחי.
צה"ל, קודם כל תודה על השאלה ובוקר טוב. צה"ל מביא למשבר הזה כמה יתרונות מובהקים שאין אותם למערכות אזרחיות אחרות בישראל. צה"ל נבנה, או מערכות שלמות בצה"ל נבנו על מנת להתמודד עם משברים. לא משברים מהסוג הזה, אלא משברים מהסוג הביטחוני, אבל יש יכולות בפיקוד העורף למשל, שבנויות להתמודדות גם עם משברים אזרחיים. צה"ל מביא עוד יתרון, והוא כוח אדם זמין וזול יחסית, שאפשר להשתמש בו, לנייד אותו בקלות יתרה, אין בעיות של לא רוצה, כן רוצה לבוא למקומות האלה. שני היתרונות האלה, וזה אני בהתייחס למה שמאיר אמר קודם, שני היתרונות האלה הן בדיוק הבעיות של השילוב של הצבא. כי נכון שלצהל יש את היכולות להתמודד עם משברים, שנבנו למטרות ביטחוניות, אבל זה בדיוק הבעיה, הן נבנו על מנת להתמודד עם בעיה או עם משבר, שהוא בעיקרו משבר ביטחוני. ולכן הם נבנו בעצם ככלי סיוע איך לטפל בעורף, בזמן שעיקר הבעיה היא בחזית מול האויב, שפה אין אויב, פה יש איזה נגיף שאין לו כוונות, שהוא לא מורתע מפעולות מסוימות, ושלמעשה עיקר המאבק הוא בעורף. העורף הוא לא עניין שצריך לשמור עליו מתפקד ובמקביל להילחם באויב. זה העניין המרכזי, וצהל, אני חושב שמאיר התייחס לזה קודם, הנטייה הטבעית שלו, וכך המערכת נבנתה, זה לטפל במשברים שהם בעיקרה משברים ביטחוניים, והעורף צריך להמשיך לתפקד, בתור צהל לוקח על עצמו את הניהול של העניין. זאת אומרת, צהל הוא המוביל בעניין. ופה צהל נדרש למשהו שהוא לא אופייני לו, והוא לא כך התאמן איך לנהל אותו, וזה צניעות. זאת אומרת, העיקר פה היה דווקא הגופים האזרחיים. צהל הוא המסייע במקומות מסוימים. זה מאוד קשה לגוף ביטחוני, שיש לו יכולות, והוא גם, צורת החשיבה שלו היא צורת, אני בא לנהל את העניין, כי המשבר, שוב, לזה הוא התאמן, למשבר שהוא בעיקר ביטחוני, להגיע עם איזושהי צניעות מסוימת. זה לנקודה הראשונה. וליתרון השני שאמרתי, הכוח האדם הזמין והזול, הרי היא הנותנת. כוח האדם הזמין והזול, הוא החיילים שבגיוס חובה, גויסו לצבא על מנת להגן על המדינה. זאת הסיבה, זאת ההצדקה למה אנחנו לוקחים לשלוש שנים גברים, לשנתיים נשים צעירים, מוציאים אותם ממעגל החיים, ממעגל העבודה, על מנת, זאת ההצדקה שלנו, להגן על המדינה. עכשיו, זאת שאלה גדולה. האם ההצדקה הזאת תקפה, גם כאשר הבעיה היא ביסודה לא בעיית הגנה על המדינה, היא בעיית איזשהו מאבק אזרחי, וכאן הנקודה המרכזית, שהמערכות האזרחיות כושלות בו, או לא מסוגלות להתמודד איתו, ונשענות על המערכת הצבאית. זאת אומרת, המערכת בעצם בנויה בידיעה מראש, שאם יהיה משהו קטסטרופלי, הנה, יש לנו את המאגר הזה של אנשים צעירים, חזקים, בריאים, נכונים לסייע, ואנחנו נוכל להשתמש בו בכל תנאי ובכל מקרה. זאת הצדקה טובה, למה לקחת את האנשים ולהוציא אותם לשלוש שנים או שנתיים ממעגל החיים, כדי שהמדינה לא תצטרך לבנות מערכות אזרחיות טובות, לטווח ארוך, כמובן במשבר הקורונה נתקלנו בבעיה, וצהל היה חייב לסייע, אבל לטווח ארוך גם זו שאלה שצריך, אני חושב, לתת
על... אנחנו נדבר עוד מעט על הטווח הארוך, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך, מאיר, לגבי האופן שבו הדברים... קרו במהלך משבר קורונה עד כה, מתוך איזה זווית של מעורבות הצבא נכנס, האם השתנו דברים תוך כדי תנועה, ועד כמה אפשר להציג את הסיפור הזה כמודל לטובת המקרים הבאים, שאם חלילה נצטרך, אז הצבא ישמש אותנו.
אני רוצה להביא אותנו, להחזיר אותנו לתמונות שלנו בעיצומו של האירוע. הוא היה חשש חמור מאוד, מדבקות מאוד מאוד נרחבת, מתחלואה גבוהה, וגם הוא כמובן ממקרים של מוות. ואז הצבא נקרא להיכנס פנימה בעוצמה רבה, וראית הבחנה בכמה רמות שצריכים לשים עליהם לב. אחד, זה הנושא של הסיוע לקשישים, כל מיני דברים כאלה, חלוקת מזון, בסדר גמור, זה הפרצוף היפה של צה"ל ושל חייליו, נפגע טוב עם אזרחים בכלל, וגם עם אזרחים החרדים, שזה סיפור צד מעניין וחשוב בפני עצמו, זה בסדר, אין שום בעיה עם הדבר הזה. הרמה, מעבר לזה כמובן, היא הרמה של סוגיית האכיפה, כלומר באיזה מידה צה"ל משתלב יחד עם משטרת ישראל, מסייע למשטרת ישראל, או לוקח על עצמו אחריות מעבר למשטרת ישראל, בנושא של אכיפה של התקנות בקשר לנושא של הסגר, של הכניסה, של היציאה וכל הדברים האלה. כאן כבר אני מוכרח לומר שיש כאן כבר סימני שאלה באיזה מידה צה"ל צריך להיות מעורב בנושא של אכיפה, יש לה משמעות אפשרית לפחות של חיכוך עם אזרחים. וזה עוד מילא, ואחר כך יש את הנושא של הרמה השלישית, והרמה השלישית היא שלא זה בלבד, שהיה חשש, הקרישו דברים, בסוף לא קרה הרבה, אבל היה חשש, ואז הזיזו במידה מסוימת את פיקוד העורף הצידה, והביאו במקומו את מפקד אוגדה 98, אוגדת החוד המשובחה של צה"ל, אוקיי, על מנת שהם ינהלו את האירוע הזה. שים לב לניואנס הזה, זה ניואנס מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, לוקחים את היחידה, פיקוד העורף, שהיא לכאורה מיועדת לטיפול בתווך האזרחי במקרה שנמקרים של משבר, פחות או יותר הוציאו את הצידה מבחינת הניהול של העניין, ושמו מקומה את צהל הלוחם. אתה רואה כאן מיד את הדירוגים הללו, שכמעט בסך הדעת יכולים להתרחש הלכה למעשה, אבל כפי שקודם עמיחי אמר, הם גם מעוררים את השאלות האלה שעליהם אנחנו מדברים ומתייחסים אליהם, אוקיי? ואני רוצה לומר שזה לא דברים שהם מובנים מאליהם, כי פיקוד העורף, גם על פי חוק, ואומנם החוק הוא לא מאוד מסודר בעניין הזה, אבל אפשר להשתען על החוק קיים בנושא של פיקוד העורף, כהפעלת מערכת צבאית או חטא וחזרתי, אבל הצבא עצמו, יחידות העילית שלו וכו', אינן אמורות להספלות בתוך התווך האזרחי. וזה קיים פיקוד העורף, שבסוגריים גדולים אני אומר, שגם לגבי פיקוד העורף יש הרבה מאוד סימני שאלה. האם פיקוד העורף של צה"ל הוא זה, שצריך להתנהל את המערכות או לקיים את הסיוע לאזרחים, או אולי גורמים אחרים? האם זה חיה שייך לצה"ל, לא שייך לצה"ל? היום הוא שייך לצה"ל כמובן פיקוד העורף. אבל הדבר הזה גם מורה הרבה מאוד שאלות. לכן אני אומר, כל זמן שהדברים הם פחות או יותר מסודרים, ובסוף הדבר נפטר, המשבר נפטר, פחות או יותר נכון לעכשיו, ולכן אנחנו יכולים לחזור רגועים לביתנו, הוא מעורר סימני שאלה. הוא מעורר סימני שאלה. סימני שאלה האלה הם הסיבה של האמירה שלה, אוקיי? שימו לב, קוראים, עלולים לקרות כאן דברים, שאולי לא התכוונו עליהם מתחילה, ואנחנו נגררים עליהם, אולי באופן כסך הדעת, אבל אולי גם כאיזשהו, איזושהי התניה, כמעט הייתי אומר פבלובית, שאם יש לנו בעיה, אנחנו פונים לצה"ל שהוא יפתור אותה, אוקיי? צה"ל לא בנוי לפתור חלק חשוב מהבעיות האלה, למרות עוצמתו ולמרות כישוריו, ולמרות באמת, הייתי מוסיף לזה את האמון של הציבור בצה"ל, הוא לא צריך להיות שם, לצה"ל יש משימות מאוד מוגדרות, מוגדרות גם כן בחוק דרך אגב, כן? אז לכן אני אומר, מה שקרה שם הוא בהחלט, הייתי אומר, לא קרה שום דבר גרוע, בשום פנים ואופן, קרו הרבה דברים טובים, אבל אנחנו משתמשים באירוע הזה בתור לקח לעתיד, כי אנחנו צריכים להבין שאסונות קורים, אוקיי? ואני רוצה למשל לנפנף כאן בנושא של רעידת אדמה. היום לא מדברים על זה, צריכים לזכור שרעידת אדמה, לפי התרחישים הידועים, כן, עלולה לגרום לנזקים חמורים מאוד במדינת ישראל, כן? ושוב, אנחנו, אין לנו פתרון, מי יעסוק שם בדברים האלה, כן? ומה הם הלקחים שנלקחים מכל הסיפור הזה של האירוע, של הקורונה? וזה הדבר העיקרי שאנחנו מתנים אליו. צריכים לחשוב היום איך נערכים, אם וכאשר, ויקרו מקרים של משברים חמורים, אסונות המוניים, ומה יהיה תפקידו של צה"ל בעניין הזה, וזה בעצם תמציתו של המחקר הזה ושל הפרסום הזה, בראייה צופה פני עתיד.
תודה, ועמיחי, אני רוצה לשאול אותך באמת לקראת סיכום הדיון, מה הלקחים העיקריים שאנחנו צריכים להפיק מהסיפור הזה לגבי היחסים בין הדרג האזרחי לדרג הצבאי, בניהול משבר שכזה, ובכלל, במסגרת הדמוקרטיה שלנו?
אז אני באמת אקח פה נקודה שמאיר הזכיר אותה בחטף, ואני אנסה טיפה לפתח אותה בתשובה לשאלה שלך. צבא במדינה דמוקרטית זה יצור מורכב. אנחנו מעוניינים במדינה דמוקרטית בצבא חזק, שיוכל להגן עלינו מפני אויבינו ובאמת לשמור על המדינה. מצד שני, צבא ומדינה דמוקרטית הם במידה מסוימת קצת הפכים. זאת אומרת, הדמוקרטיה לא חיה טוב עם צבא חזק מדי. אז איך מאזנים את הדברים האלה? ואנחנו, יש לנו כמה כללים לאיזון. למשל, כלל מרכזי שאתה הזכרת אותו בשאלה, הוא שצבא חייב לפעול על פי חוק, כלומר, סמכויות הצבא צריכות להיות מוגדרות, מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות, ודבר שני, הוא חייב להיות מפוקח ומנוהל על ידי הדרג האזרחי. אלה שני כללי יסוד בכל דמוקרטיה. החוק הישראלי קובע באופן כללי שהצבא יכול להתעסק במגוון משימות, אבל הוא מייחד מקום לפיקוד העורף. פיקוד העורף זה הגוף שאמור לטפל בחזית האזרחית. באופן ספציפי נקבע בפקודת המשטרה פרק מיוחד שאומר במקרים שהפקודה קוראת להם אירוע חירום אזרחי, הכוונה היא מקרי אסון, שבהם המשטרה מקבלת פיקוד על כלל גופי ההצלה, הצבא יכול לסייע לה. ובמקרים קיצוניים שבקיצוניים אפשר לתת גם סמכויות מסוימות נוספות לצבא. אבל כל זה חייב להיעשות בפיקוח מלא, הן של הממשלה, שבמקרה הזה כן הממשלה הייתה מעורבת, והן של למשל ועדת החוץ והביטחון, שצריכה לאשר את קיומו של אירוע חירום אזרחי ולפקח על כך שבאמת הצבא לא חורג מהגבולות שלו. וזה למשל כאן לא היה. לא הכריזו על אירוע חירום אזרחי, ממילא לא התבקש אישור של ועדת החוץ והביטחון לקיומו של אירוע חירום אזרחי, ממילא רמת הפיקוח האזרחי שהופעלה על השימוש בצבא, שוב, אני מתחבר למה שמאיר אמר, במיוחד יחידות שהן לא יחידות פיקוד העורף, היא הייתה רמת פיקוח יותר קטנה. פתאום ראית עוד יחידות ומודיעין ו-8200 שבונים מערכות ומעורבים, זה דבר מאוד בעייתי. שיחידות מודיעין שנבנו על מנת לפעול נגד אויבינו, הן בונות מערכות שהן בבסיסן, צריך להבין, זה מערכות מעקב אחרי אזרחים. זה המערכות של משרד הבריאות אחרי החולים, מי באו במגע וכו' וכו'. אז אני לא אומר שנוצרה איזה בעיה, אבל חייבים להבין את המתח המובנה, שקיים בין יכולות הצבא שנבנו על מנת להתמודד עם האויב, לבין הכוח והעוצמה של היכולות האלה כשהן מכוונות כלפי אזרחים. והלקח הוא, שלי, הוא שני דברים. א', כמובן צריך לשפר מאוד את היכולות של הגופים האזרחיים, ועד כמה שאפשר לתת להם את האפשרות, טוב, אי אפשר להתכונן לבלתי צפוי, זה תמיד הבעיה, אבל במקרה החירום הבא, שהיכולות שלהם יהיו יותר, צריך להשקיע בזה. והדבר השני הוא שגם אם משתמשים בצבא, בצורה מוגבלת, ואני מסכים עם מאיר, רמת הבעייתיות היא מאוד שונה בין זה שהחיילים מחלקים אוכל, לבין זה שהחיילים אוכפים סגרים. זה לא, זה שהחיילים מחלקים אוכל, זה פחות מטריד, אבל גם אם נעשה שימוש, ובוודאי ברמה הגבוהה של מעורבות צבאית, חייבת להיות מערכת פיקוח אזרחית, שכוללת גם את הכנסת, צריך להיות מערכת מסודרת שקופה, שמבהירה עכשיו, לא פתאום למחרת בבוקר, מאיזושהי סיבה, איזושהי אוגדה נכנסת, מה המדרג של השילוב, מה גבולות היכולת של הצבא להתערב במשבר.
אז תודה רבה לשניכם, ורק נגיד שכל מי שמעוניין מוזמן להרחיב את אופקיו בנושא הזה דרך המחקר שהתפרסם באתר המכון, גבולות לשילובו של צה"ל במשברים אזרחיים, פרי עטם של מאיר אלרן, עמיחי כהן, כרמית פדן ועידית שפרן גיטלמן. בזאת סיימנו. תודה רבה.